אני אחזור ברשותכם על השורות האחרונות, שזה תחילת סוגיה, על שבע ברכות. ברכת חתנים, מה שפה כתוב ברכת חתנים, זה אותן שבע הברכות שמברכים גם מתחת לחופה וגם בשבעת ימי המשתה, כאשר מדובר בזיווג ראשון שלה. דף זין עמוד א', אחרי האמצע, בשורה הרביעית מהרחבות, אמר רבי חלבו, אמר רב הונה, אמר רבי אבא בר זיבדה, אמר בשם רב. אחת בתולה ואחת אלמנה, תאונה ברכה. זו הפסיקה ההלכתית. אחת זו ואחת זו, כלומר, בין אם מדובר בקלה שנישאת לראשונה, בתולה, בין אם מדובר בקלה שנישאת בזיווג שני, היא כבר הספיקה להתאלמן, לא עלינו מבעלה, צריך לברך בנישואין שלה את הברכה, ברכת החתנים, מה שנקרא. שבע ברכות. זיווג ראשון, זיווג שני, שבע ברכות חייב להיות. כל זה נאמר בשם רב. שואלת הגמרא, ומי אמר רב הונה הכי? רב הונה מצטט בשם רב, האם הוא אמר כדבר הזה שצריך גם באלמנה שבע ברכות? והרי אמר רב הונה במקום אחר, אלמנה אינה תאונה ברכה. אלמנה מקדשים אותה בטבעת, הרי את מקודשת לי בטבעת זו, נותנים לה כתובה, אבל שבע ברכות בשם רב הונה אמרו, אין אצל אלמנה. אז זה סתירה. עונה הגמרא לא קשיא. אין סתירה בין רב הונה אחד לרב הונה שני. זה אותו רב הונה, והוא לא יגיד תרתי דסתרי, שני דברים שסותרים זה את זה. לא. אלא מה? כאן מדובר בבחור שנשא אלמנה, כאן מדובר באלמון שנשא אלמנה. נקודה. האלמנה היא אותה אלמנה. אבל תלוי מיהו החתן. יש פה שני צדדים למטבע. אם החתן הוא בחור, והגיל לא משנה. בחור הכוונה בזיווג ראשון. הוא עוד לא היה נשוי מעולם. רווק, בחור. בחור שנושא, גם אם היא הקלה, היא אלמנה, צריך לברך ברכת חתנים. שבע ברכות. אבל אלמון שנשא אלמנה, גם לגביו זה זיווג שני. וגם לגביה זה זיווג שני. שניהם הספיקו להתאלמן מבני או בנות זוגם, שם באמת אמר רב הונה, לא צריכה ברכה. אז אם אחד מן הצדדים מתניסה בנישואין ראשונים, חייבים לברך את ברכת החתנים. אם שני הצדדים כבר היו נשואים בעבר, הם כבר ברכו ברכת חתנים בחתונה הראשונה שלהם. עכשיו לפי רב הונה לא צריך. שואלת הגמרא ככה, ואלמון שנשא אלמנה, לא? אם שני הצדדים היו נשואים בעבר, לא מברכים ברכת חתנים, שבע ברכות? והרי אמר רב נחמן, אמר לי הונה בר נתן, זה רב הונה אחר, תנא, שנינו בברייתא, חז"ל אמרו, מניין מה המקור בכלל לברכת חתנים בעשרה? מאיפה לומדים? ששבע ברכות צריך מניין, צריך עשרה אנשים לחופה, לברך ברכת חתנים. הרי קידושין מספיק שני עדים. בשביל קידושין לא צריך עשרה. אם הוא נותן לה טבעת או כל שווה אחר, הוא אומר לה בפני שני עדים כשרים, הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדעת משה וישראל, אז זה כדעת משה וישראל, היא נשואה. מניין שצריך מניין עשרה בשביל ברכת חתנים, אז הברייתא אומרת, לומדים את זה שנאמר, ויקח עשרה אנשים מזקני העיר, ויאמר שבו פה וישבו. מי זה היה? בועז. את מי הוא לקח לאישה אז? את רות המואביה. בועז, כשמתחתן עם רות, בועז אלמון, שנשא אלמנה הווה. זה בדיוק המקרה שלשניהם זה היה זיווג שני. ובכל זאת הוא חיפש עשרה, ומזה בכלל לומדים מבועז ורות, זה המקור בכלל את זה שצריך מניין בברכת חתנים. אתה אומר פה בשם רב הונא, שאם אלמון נושא אלמנה, לא טעונה ברכה, מספיק קידושין, ולא צריך שבע ברכות. כל העניין של מניין בשבע ברכות לומדים מבועז ורות. בועז היה אחד השופטים בספר שופטים, שמו היה מקורי איבצן, היו לו שני שמות, איבצן ובועז. היו לו בנים ובנות, עשרות, 30, והוא נושא את אלרות שהייתה אלמנתו של קיליון. אורפה ורות, האחיות, היו נשואות למחלון וחיליון, בני נעמי, בני אלימלך, שבא מבית לחם למואב. באמת, ומחלון וחיליון, נשארו שתי אלמנות. אז הוא אלמון בועז, בועז הוא איבצן, והיא אלמנה רות, והוא לוקח 10 אנשים מזקני העיר, ומבקש מהם, מזמין אותם לחתונה. שבו פה, וישבו, ואז הוא נושא אותה. אז בקיצור, אלמון שנושא אלמנה, תאונה ברכה, אתה רואה שכן. עונה הגמרא, מהי, מה פירוש אינה תאונה ברכה? מהי משמעות דברי רב הונא, שאלמון שנשא אלמנה לא צריך ברכה? לא נתת לו לגמור את המשפט. דאמר רב הונא, מה שרב הונא אמר, אינה תאונה ברכה? אינה תאונה ברכה כל שבעה, אבל יום אחד תאונה ברכה. שבע ברכות. בזיווג שני של שני הצדדים, אין שבעת ימי המשתה, כל ערב שבע ברכות במקום אחר, עם פנים חדשות, כל פעם צריך, נדבר על זה עוד מעט. אינה תאונה ברכה כמו כשבתולה ניסית, או בחור שנושא אלמנה, נדבר תכף. שם צריך יותר מפעם אחת. אבל כשאלמון נשא אלמנה, אינה תאונה ברכה כל שבעה. את הכל שבעה, לא נתנו לו לגמור את המשפט. אמרו, או, רב הונא אמר, אינה תאונה ברכה. תן לזה גמור עד הסוף. זה היה תורה שבעל פה, ככה הבינו דברים. הוציאו דברים, קישרו דברים. אינה תאונה ברכה כל שבעה. אבל בערב הראשון או ביום הראשון, בנישואין, בזמן הנישואין, צריך תאונה ברכה, ומבועז ורות למדנו שצריך גם מניין בשביל זה. עד פה שמענו בשבוע שעבר. שואלת הגמרא, אז אלמון שנשא אלמנה, לפי רב הונא, מה שכרגע אמרנו, תאונה ברכה יום אחד בלבד, ככה? ואלא הדתניא, אלא זה ששנינו בברייתא, שדיברנו על זה לפני שבועות אחדים, שמה? שקדו חכמים על תקנת בנות ישראל, שיהיה שמח עמה 3 ימים. הם קבעו שאלמנה, אין עניין של בתולה, אין עניין של ללכת לבית דין, לבדוק טענת, כן הייתה בתולה, לא הייתה בתולה. אלמנה, מראש היא נישאת בתווית של אלמנה. זיווג שני. קבעו שהיא תתחתן ביום חמישי. הנישואין היו בימי חמישי, היום הרבה חתונות ביום חמישי, כי חושבים שמחר יום שישי לא הולכים לעבודה, אז אפשר לעשות את החתונה עד שעה מאוחרת. שם קבעו מראש אלמנה תינשא בימי חמישי. למה? שקדו חכמים בתקנה הזאת על תקנתן של בנות ישראל, האלמנות, התחשבו ברגשות שלה, אמוציונלית. היות וזה היא כבר אלמנה, לא עושים טרס גדול, מהחתונה לא עושים קונגרס ולא פסטיבל, הוא יכול מחר בבוקר ללכת לעבודה, החתן. ואיזו הרגשה יש לאלמנה הקלה, שהיום היא מתחתנת, בבוקר בעלה עוזב את הבית, לעסקיו, מחוץ לעיר, לפעמים מחוץ למדינה. אבל אם החתונה נקבעה ליום חמישי, אז יום חמישי הוא היה איתה. יום שישי זה היה יום גשר, כמו שעושים היום. ושבת זה ממילא שבת, לא הולכים לעבודה. מי הלך אז לעבודה בשבת? יהודים? לא. שיהה אימה החתן שלושה ימים, חמישי, שישי, שבת. זו הייתה השקידה, דאגו חכמים על תקנת בנות ישראל, אם היא אלמנה מתחתנת ביום חמישי, יש לה חתן שלושה ימים לפחות, שיבלה איתה. אני רוצה להבין, אתה אמרת לי מקודם, שאם בחור מתחתן עם אלמנה, שבע ברכות, שבעה ימים. אם אלמן מתחתן עם אלמנה, רק יום אחד שבע ברכות. אז מאיפה תצץ הסיפור הזה של השלושה ימים? זה קוראים נשתהין נשתהר. זה לא לפה ולא לשם. איזה אלמנה מדובר פה? שקדו חכמים, זו ברייתא, על תקנת בנות ישראל, שיש שוהה עמה שלושה ימים. לפני רגע אמרת, אלמון שנשא אלמנה, אינה טעונה ברכה כל שבעה, אלא יום אחד. בחור שנשא אלמנה, שבע ברכות. אלא זה כמאי. במאי מדובר? אי בבחור, אם החתן זה זיווג ראשון שלו, האמרת שבעה. הוא צריך שבעה ימים, שבע ברכות. אי באלמון, אם החתן הוא גם כן זיווג שני, הוא כבר אלמן, הרי אמרת יום אחד מספיק. אז מאיפה לקוח הסיפור הזה של שלושה ימים אלמנה מתחתן ביום חמישי כדי לבלות איתה שלושה ימים? עונה הגמרא שתי תשובות. אי בעית אימה, אם תרצה אומר לך תשובה ראשונה, באלמון יום אחד לברכה ושלושה לשמחה. אין שום סתירה בין הדברים. מדובר פה באלמנה שמתחתנת עם אלמן. זיווג שני שלה, זיווג שני שלו, כמו בועז ורות. וצדק רב הונא שבמקרה כזה שבע ברכות, משמח חתן וכלה, משמח חתן עם הכלה, רק ביום הראשון, יום אחד. זה ששקדו שחתונה תהיה ביום חמישי, שהבעל ישהה איתה שלושה ימים, משמח אותה. ושימח את אשתו אשר לקח. מי דיבר שם על שבע ברכות? שני דברים שונים. ברכה של שבע ברכות, ברכת חתנים, לאלמון ואלמנה מספיק יום אחד. אבל בשביל להיות איתה ושתשמח שיש לה בן זוג, יש לה כתף, על מי להישען, תן לה שלושה ימים לפחות, הרגשה טובה. אז אחד לברכה, שלושה לשמחה, לשמח אותה. זאת תשובה ראשונה, אין שום סתירה בין הברייתות. אז נשארנו שבחור מתחתן שבעה ימים שבע ברכות. אלמן עם אלמנה מתחתן יום אחד שבע ברכות. אבל זה לא סותר את העובדה שלאלמנה צריך לדאוג שהבעל ישהה בחברתה שלושה ימים וישמח אותה. תשובה שנייה, ואי בעית אימה, אם תרצה אומר לך עוד תשובה. בבחור שבעה לברכה ושלושה לשמחה. מדובר פה לא באלמן שנשא אלמנה, מדובר בבחור שנשא אלמנה. היא אלמנה, אבל הוא התחתן איתה זיווג ראשון. כמה כאלה היו לנו במלחמות ישראל, אלמנות מלחמה, שהתחתנו עם בחור שבשבילו זה היה נישואים ראשונים. מקרים, אני לא רוצה להגיד, אבל מאות בוודאי. לא רוצה להגזים. מאות. אחרי מלחמת יום כיפור, במיוחד, כי אז היו הרבה אנשי קבע, גברים שנפטרו השאירו הרבה אלמנות. מספר הרוגים היה לו עלינו 2,659. מהם היו הרבה מאוד נשואים בקבע או במילואים. זה לא מבצע קדש. גם במלחמת ששת הימים היו, אבל לא מספרים כאלה. מספר ששת הימים, מספר הקורבנות היה 679. בגימטריה עתרת. עין תת רשת, עתרת. גם היו אלמנות לא מעט. והן היו צעירות כל כך והכל, ומצאו חתנים רווקים, לא גרושים ולא אלמנים. שבעה ימים, שבע ברכות. ומה שאמרו שלושה ימים לשהות איתה עם האלמנה, זה לשמחה. זאת אומרת, אין פה סתירה, הוא יכול ללכת לעבודה, ובערב עושים שבע ברכות. להיות איתה, לשמח אותה, חמישי, שישי, שבת. אבל אפשר להמשיך ביום ראשון ויום שני, עד סוף השבוע, כל סעודה עם ברכת המזון, מוסיפים את הברכות. שמח תשמח, עוד יישמע כל ששון וכל שמחה. אי בהתאמה מדובר פה בבחור. שבעה ימים לברכה, ברכת חתנים, ושלושה ימים לשמחה. שואלת הגמרא, מי תווי? אני אשאל אותך סתירה. במקום אחד כתוב, מברכין לבתולה שבעה, ולאלמנה יום אחד. כתוב בפירוש שאלמנה יש לה רק יום אחד שבע ברכות, ברכת חתנים. ולא כתוב דווקא אלמנה שניסית לאלמן. כתוב אלמנה. כלומר, מה שקובע שזה רק יום אחד, זה המצב, המעמד האישי שלה. והמעמד האישי של החתן בכלל לא נלקח פה בחשבון. מה אליו? האם לא מדובר אפילו אלמנה שניסית לבחור? פה הגדרה היא רק חשוב דבר אחד. היא כבר הייתה נשואה בעבר, כן או לא. אם היא בתולה, שבעה ימים. אם היא אלמנה, יום אחד. והזהות של החתן בכלל לא מופיעה פה. אז לכאורה זה נראה כאילו בכל מקרה, אם היא אלמנה, אין יותר מיום אחד שבע ברכות. גם אם הבחור הוא בחור שעוד לא היה נשוי בעבר. כך יוצא. נגמרה, לא. מדובר פה לאלמון. זה שאמרו לאלמנה יום אחד, מדובר שהיא אלמנה זיווג שני, וגם החתן אלמן. ככה. אבל מה יוצא שאם לבחור מדובר, מהי? שבעה. אז למה זה לא כתוב בפירוש? איך אם כך ליטנה, שיגידו בברייתא בצורה ברורה, מברכין לבתולה שבעה, ולאלמנה שניסית לבחור גם שבעה, ורק לאלמנה שניסית לאלמן יום אחד. למה להטות אותנו ולבלבל אותנו? הברייתא אמרה בצורה מאוד קצרה, אלמנה יום אחד, בתולה שבעה ימים. כרגע אתה אומר שזה לא מספיק לקבוע אם היא אלמנה. צריך גם לשאול, מה עם החתן? הוא כבר היה נשוי בעבר? לא. אז מגיע לו שבעה ימים, שבעת ימי המשתה. למה זה לא כתוב? עונה הגמרא, מילתא דפסיקתא קטני. הברייתא הזאת אמרה רק דברים חדים, מוחלטים, פסקניים. פסיקתא, מה פירוש? במקום לכתוב אלמנה שניסה לבחור, שבעה. אלמנה שניסה לאלמן, יום אחד. הברייתא אמרה דבר מאוד פשוט. בתולה שבעה, לא פחות. אלמנה יום אחד, לא פחות. זה נקרא מילתא פסיקתא, הנה. דלקה בתולה אין מקרה של נישואין ראשונים של כלה דבצרה משבעה, שפוחתים לה, בציר זה פחות, שפוחתים לה משבעה ימי המשתה. ולקה אלמנה דבצרה מיום אחד. ואין מקרה של אלמנה, אפילו אם היא מתחתנת עם אלמן, לא פחות מיום אחד של שבע ברכות. יש לי אלמנה שהתחתנה שלוש פעמים, היום הייתה לי שאלה. אישה שבעלה נהרג בשואה, והייתה בחורה צעירה, התחתנה עם בעל פה בארץ, עלתה ארצה, אולי עוד במחנה הקוראים התחתנו, נולדו להם ילדים, ובעלה נפטר, והתחתנה בשלישית. עכשיו, הבן של הנישואין הראשונים כותב לי מכתב. קברו אותה פה ליד בעלה השני, בעלה הראשון נספה באושוויץ. יש ילד מהנישואים האלה. ילד, היום הוא בן 80. השם שלו לא מופיע בשום מקום. היא נקברה ליד בעלה השני, אבל שם המשפחה שלה על המעצבה קבעו לפי בעלה, בזמן הפטירה שלה זה כבר הבעל השלישי. יש לה שם משפחה של מספר 3, קבורה ליד בעלה שני שאיתו היא הייתה רוב שנות הנישואין שלה, ובא הבן מהראשון, במקרה שלו, ואומר, איפה אנחנו? אם אני יכול לעזור לו לעשות איזה סדר במצבה שיזכירו גם את אבא שלו. כתב לי מכתב שלם, כל הפרטים, כל הזה. היום היה לי זה. מיד התקשרתי, ביקשתי לדבר גם עם הבנים מהאישה השנייה, שהם אחים חורגים שלו. מאותה אימא. לא מאותו אבא. שהם יסכימו לפרט בשולי המצבה. המצבה יש עומדת, אבל יש לה גם צד אנכי. בצד האנכי הניצב למצבה, לכתוב את השם יתברר שגם ההורים שלה נספו בשואה, וגם אחות שלה נספה. כל 4 אלה, בעלה הראשון, אביה, אמה ואחותה, יופיעו, יודעים אפילו את תאריכי הפטירה שלהם בשואה, לכתוב השם יקום דמם. ויש לו בית, בתנאי שזה מוסכם על כל הילדים מכל, משלושת הבעלים. גופה. כאשר הזכרנו בגמרא משהו בדרך אגב, ויש הערות לגופו של עניין, אומרת הגמרא גופה, לגופו של עניין. איזה עניין? הזכרנו בדרך אגב מאיפה לומדים שלשבע ברכות, ברכת חתנים, צריך מניין של 10 אנשים. מאיפה למדים את זה? הזכרנו את הפסוק מבועז ורות. מתחתן, ביקש מ10 זקנים מיושבי העיר, בבית לחם, שבו פה וישבו, ואז הוא נושא את רות לאישה. גופה, אמר רב נחמן, אמר לי הונה בר נתן, תנה, שנינו בברייתא. מניין לברכת חתנים ב10, שנאמר ויקח 10 אנשים מזקני העיר ויאמר שבו פה. אז זהו המקור למניין. כך למד הונה בר נתן. אבל היה אמורה אחר שלמד מפסוק אחר לגמרי. ורבי אבא הוא אמר, תזכרו את השמות, מהכה, מפה. יש לי פסוק אחר. איזה פסוק? בתהילים כתוב, במקהלות ברכו אלוקים השם ממקור ישראל. איזה פסוק? שימו לב. תסתכלו אליי רגע. ממקור ישראל? מה זה ממקור ישראל? אז הוא הסביר את זה, רבי אבאו. פה כשמחתנים זוג, הנושא שעומד על סדר היום הוא מקור ישראל. זה המקור לדור הבא. מהזיווג הזה יבואו ילדים. היא תהיה אמא, הוא יהיה אבא. אז כל הנושא של נישואים, קוראים לו מעניין, עסקי מקור. זה עסקים שקשורים למקור שלנו, למקורותינו. דע מאין באת. ממקור ישראל, זה כשמדובר על הקמת בית, שפירושו גם הקמת משפחה. משפחה, יש פה תא מקורי שממנו הילדים יוצאים. כל זה צריך להיות במקהלות ברכו אלוקים. מה זה מקהלות? בקהל, קהילה. כמה זה קהל? כמה זה קהל? 1,000 איש? 3 אנשים? מה זה קהל? קהל זה מניין, 10 אנשים. מאיפה אני לומד? תסתכלו טוב אליי, ולא תשכחו את זה. המקור ל10 אנשים זה המילה עדה. אלוקים ניצב בעדת כן. למה אני יודע שעדה בתנ"ך, בתורה, זה 10? היו 12 מרגלים. שלח אותם משה לרגל את הארץ. חזרו משם, הוציאו דיבת הארץ רעה. למעט שניים, יהושע בן נון, כלב בן יפונה, הם לא הוציאו דיברה, להפך. אומר השם למשה, עד מתי לעדה הרעה הזאת? על העדה הרעה זה 12 פחות 2, כלומר 10. אומר דוד המלך, אלוקים ניצב בעדת כן. ברגע שיש עדה, אפשר להגיד קדיש, אפשר לומר קדושה, אפשר להגיד ברכו, אפשר לקרוא בתורה, אלוקים ניצב בעדת כן. אבל אני מדבר על קהל, לא על עדה. במי מריבה, השם שולח את משה ואת אהרון אל הסלע, ודיברתם אל הסלע ונתן מימיו, משה במקום לדבר איכה בסלע, פעמיים, שם כתוב, הקהל את העדה. הקהל את העדה. מהפסוק הזה במדבר פרק כ', פרשת חוקת, אנחנו למדים שקהל זה כמו עדה, דהיינו 10. במקהלות ברכו אלוקים, ברוך אתה השם משמח חתן וכלה, ברוך אתה השם משמח חתן עם הכלה, כל זה במקהלות ברכו אלוקים. כשמדובר על מה? ממקור ישראל, על עסקי מקור, דהיינו נישואין. צריך מניין. אז יש לנו שני אמוראים, הונא בר נתן אומר לומדים מבועז, רבי אבאו אומר לומדים מהפסוק במקהלות, ברכו אלוקים השם ממקור ישראל. שואלת הגמרא, ורב נחמן, זה שלמד מבועז, בהי קרא דרבי אבאו, בפסוק הזה שרבי אבאו הביא במקהלות ברכו אלוקים, מהי דריש בי? איזו דרשה הוא דורש, מה הוא מבין מהפסוק הזה במקהלות ברכו אלוקים? רבי אבאו השתמש בפסוק הזה ללמוד שצריך בחופה מניין אנשים. אבל אתה לומד את זה מבועז, אז מה אתה לומד מהפסוק במקהלות? התשובה, מבעילי צריך את הפסוק הזה למשהו אחר לגמרי. לכי דתניא למה ששרינו בברייתא. היה רבי מאיר אומר, מניין שאפילו עוברים שבמאי אימן אמרו שירה על הים? אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת, שירו להשם כי גאו גאה, סוס ורוכבו רמה וים וכו'. אפילו עוברים במאי אימן הצטרפו לשירה על הנס הגדול של קריאת ים סוף. מניין שנאמר במקהלות ברכו אלוקים השם, מאיפה? ממקור ישראל. הם עדיין היו בנקודת המקור, נקודת המוצא, ברחם אמותיהם וברים, שעוד לא יצאו לאוויר העולם. הם עוד היו במקור, בנקודה המקורית, שממנה עתידים היו לצאת ולהגיח מרחם אמם לאוויר העולם. כבר שם במקהלות ברכו אלוקים השם ממקור ישראל. כך דרשו מהפסוק הזה רבי מאיר. ואידך, אז את הדרשה הזאת, רבי אבאו, מאיפה הוא יודע? הרי רבי אבאו ניצל את הפסוק הזה במקהלות ברכו אלוקים, שצריך מניין בשבע ברכות. מאיפה הוא למד שעוברים השתתפו בשירת הים? הוא אומר פשוט באותו פסוק. אם כן, לימה קרא, אחרת אפשר היה לכתוב מבטן ישראל. מהי למה כתוב ממקור? ללמדנו על עסקי מקור. רבי אבאו אומר, אני לומד שני דברים, שתי דרשות מאותו פסוק. במקהלות ברכו אלוקים השם ממקור ישראל, אני לומד שכאשר מברכים בחתונה, שזה נקודת המקור, המוצא של המשפחה, במקהלות צריך להקהיל עדה, מניין, 10 אנשים. היות שהפסוק משתמש במקום המילה בטן, שהיא המילה הרגילה שמדברים על עוברים בבטן אימם, פתאום דוד המלך משתמש במילה מקור ישראל, מילה לא רגילה, לא שגרתית, לא מופיעה הרבה. מקור ישראל זה לרמז על נקודת המקור, נקודת המוצא. אז מזה למדתי שבאמת גם עוברים שהיו במקורם כבר השתתפו בשירת הים. אני עכשיו שואל את רבי אבאו. רבי אבאו לומד שצריך מניין לשבע ברכות מהפסוק במקהלות ברכו אלוקים. מה הוא עושה עם הפסוק של בועז? השאלה היא עכשיו לכיוון ההפוך. בועז אומר, תעשרה זקנים, תשבו בשביל מה? למה היה צריך לבקש להושיב עשרה זקנים? אם לומדים את זה כבר מדוד המלך, מהתהילים. ורבי אבאו בהי קרא דרב נחמן בפסוק הזה של בועז, מהי דריש בי, מה הוא לומד ממנו? זה? ההוא את הפסוק ההוא, מבעילה למדרש אמוני ולא אמונית, מואבי ולא מואבי. דאי סלקה דעתך לברכה, לא סגיה דלאו זקנים? איזה תשובה נפלאה רבי אבאו אומר. איזה חכמה. תשמעו טוב טוב אליי. שואלים את רבי אבאו שאלה מעניינת. זה שצריך מניין בשבע ברכות, אתה לומד מהפסוק במקהלות ברכו אלוקים. יופי. מה לומדים אם כן מהפסוק שבועז מושיב עשרה זקנים? שצריך עשרה אנשים בחופה? זה כבר למדתי מהפסוק במקהלות. בשביל מה צריך את הפסוק הזה? אומר רבי אבאו, זה בכלל משהו אחר. הוא היה צריך זקנים. זקנים זה מי שקנה חוכמה. זקן, זה קנה. והדרת פני זקן. זקן בחוכמה. כמו 70 איש מזקני ישראל, אספה לי 70 איש. זה הייתה הסנהדרין הראשונה. יחד עם משה, 71, כמו הסנהדרין הגדולה. בשביל מה היה צריך זקנים? אומר רבי אבאו, לפני שהוא לוקח את רות לאישה, ניצב בפניו הפסוק בדברים כף ג' לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם. גם אם הוא יתגייר עמוני, כשעוד ידעו מי זה עמון, היום אין. היום יש רבת עמון, זה ערבים. ולא יבוא מואבי בקהל השם עד עולם, על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים, בדרך בצאתכם ממצרים, ואשר שכר עליך את בלעם בן באור, מפתור ארם נהריים לקללך. ולא אבא השם אלוקיך לשמוע אל בלעם, ויהפוך השם אלוקיך לך את הכללה לברכה, כי אהבך השם אלוקיך. לא תדרוש שלומם וטובתם כל הימים. כל עוד שיש עמון ויש מואב. זה היה עד סנחריב. סנחריב מלך אשור. בימי בית ראשון עלה, תשמעו את הביטוי, הוא בלבל את כל האומות. הוא עשה טרנספר, הוא העביר את עשרת השבטים, העבירו לחלך וחבור נהר גוזן ורם עדי, עד היום לא מצאו אותם. ומחלך וחבור מקוטה, הוא הביא לשומרון את הקוטים שהם השומרונים. הוא עשה בלגן, בלבל, התבוללות של כל האומות. אין היום עמון, אין היום מואב. אבל אז היה. רות הייתה מואבית. איך בועז מתחתן איתה? וממנה יוצא דוד המלך. וכל מלכי בית דוד, עד משיח בן דוד. הושיב בועז לפני החופה. הביא עשרה זקנים מזקני העיר, ומשבו פה. הוא בעצמו היה שופט, וישבו. מותר לי להתחתן איתה? היא נכדה של עגלון, מלך מואב. אמרו לו, בוודאי שכן. התורה אמרה לו, יבוא עמוני ולא עמונית. תכף תראו את הנימוק, זה לא סתם. התורה אמרה לו, יבוא מואבי ולא מואביה. למה? הנימוק, למה לא יבוא עמוני ומואבי? על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים, בדרך בצאתכם במצרים. מה רצית? מה ציפית? שהגברים והאבות של עמון ומואב ישלחו את הבנות שלהם לקדם עם של עבדים שיוצא ממצרים? זו צניעות? זה היה מקובל בימים ההם לחשוב על דבר כזה, שישלחו את הנשים שלהם, או את האימהות שלהם, או את הבנות שלהם? מופיע פה עם זר, כמו שאומר בלק בן ציפור מלך מואב, באמת אומר לבלעם, הנה עם יצא ממצרים והוא יושב ממולי. לך קבע לי את העם הזה, אולי אוכל נקה בו וגירשתי מן הארץ. זה פולשים, זרים, באו מאפריקה. הם אומרים שהם מהגרי עבודה, או שהם פליטים מעריצות של פרו, אני יודע מה הם, מי הם. לא רוצים אותם. אז אני עוד אשלח את הבת שלי, לקדם את פניהם בלחם ובמים, שהוא יתפוס אותה, שיחטוף אותה, שיתקוף אותה. אומרת הגמרא, אמוני דרכו לקדם, צריך היה לקדם בלחם ובמים. אמונית אין דרכה לקדם. גברים דרכם לקדם בלחם ובמים. נשים אין דרכן. עם זר מופיע? מי זה? מה זה? מה היו מחביאים את הנשים מאחור? אברהם יורד למצרים, אז הוא לא שם את שרה בארגז? וליתר ביטחון אומר, תגידי שאני אחיך, שלא יארגו אותי. הוא פחד מהתגובה. חז"ל אומרים, כאשר יעקב חוזר מחרן ועשיו הולך לקראתו, עומד יוסף, הוא מסתיר את אמא שלו, את רחל. שעשיו לא יראה אותה. עשיו בא עם 400 איש, צבא. ויעקב בא עם ילדים, בנים ובת אחת דינה. יוסף הבן, אמר שיסתכל עליי, שלא יראה את אמא שלי. לכן ישבו 10 זקנים, הושיב אותם בועז למדרש, כדי לפרש את הפסוק, לא יבוא עמוני, אבל לא עמונית. ולא יבוא מואבי, אבל לא מואבית. ולכן מותר לך להתחתן עם רות. אחרת, אומר רבי יהוא, שים לב, אם המטרה של 10 זקנים הייתה לא בשביל הדרשה הזאת, המוני ולא המונית, אלא בשביל מניין, אז למה הוא היה צריך לחפש דווקא זקנים? סתם 10 יהודים לא טוב בשביל מניין? כשאני עושה חופה, אני מחפש 10 זקנים? ואני שואל את מנהל האירועים באולם, יש כבר, אנשים כבר הגיעו? מניין יש? יש. עושים חופה, ולא מחפשים דווקא זקנים שלמדו תורה, זקן שקנה חוכמה בן עבדת. ופה כתוב בועז, אוסף 10 זקנים מזקני העיר, זו הדגשה, ואומר להם, שבו פה. אומר רבי אבאו, בשביל מה הוא הושיב 10 זקנים? אם זה לא היה בשביל לדרוש הלכה, לא סגיה דלא זקנים? זה לא היה מסתפק אם לא היו זקנים, אלא סתם יהודים טובים. אז את העניין שצריך מניין בחתונה, זה לומדים מבמקהלות ברכו אלוקים, השם ממקור ישראל. מבועז ורות שם למדו שהיה צריך להושיב בדין, לדון, אם מותר לי להתחתן איתה או לא, אם לא ירשו לי, אני לא מתחתן. הנה, ההוא מביילה למדרש עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית. ומוסיף רבי אבאו, דאי סלקה דעתך, שאם יעלה בדעתך לברכה, שחיפש 10 אנשים בשביל מניין, לא סגיה דלאו זקנים? לא היה מספיק כי לצאת ידי חובה אם לא היו זקנים? אם היו 10 בר מצוות, זה לא 10, זה לא מניין. ואידך, ובאמת מה עונה על זה רבי נחמן? אולי באמת הוא אסף את 10 בשביל לדרוש הלכה. אתה רב נחמן לומד מבועז שצריך מניין, אז למה הוא היה צריך 10? זקנים דווקא, למה זקנים? הוא אומר פשוט, אי סלקה דעתך למדרש, אני עונה לך במטבע שלך, אם יעלה בדעתך רבי אבאו, שכל כוונתו של בועז הייתה רק לקבל פסק הלכה למדרש, לא סגיה דלאו 10? לא היה יוצא ידי חובה אם לא היו מניין? בשביל לפסוק הלכה מספיק בדין בשלושה. מה פתאום עשרה? איפה שמענו בכלל על הרכב בדין של עשרה? אין, זה מספר זוגי. לא קובעים בדין במספר זוגי. סנהדרין גדולה, 71. סנהדרין קטנה, 23, לדיני נפשות. בית דין לממונות, 3. מה פתאום עשרה? אם זה בשביל לדרוש שמותר לי להתחתן עם רות, לא סגיה דלאו עשרה? התשובה היא אין, כן. זה היה באמת בשביל לדרוש. רק למה הוא ביקש לאסוף עשרה? לפרסומי מילתא. הוא רצה לתת לזה פרסום. זה היה פסק דין תקדימי. כמו שיש לפעמים להבדיל בית הדין הגדול לצדק, אומר זה צריך לעשות בהרכב מורחב. 11 שופטים, 9 שופטים, לפי החוק 3 מספיק. אבל כשיש משהו חשוב, תקדימי, אז עושים לפרסומי מילתא 10. כמו למשל, כי דאמר לשמואל לרב חנה בגדתא. שמואל רצה לפסוק פסק הלכה, אז הוא אמר לרב חנה מבגדד, פוק, צא מבית הדין, ואייתי לי בי עשרה, ותביא לי מניין אנשים, ואימה לך באנפייהו, ואומר לך בנוכחותם, בפנים שלהם, שיהיו עשרה, כי זה תקדים. מה אני רוצה לקבוע פסק דין תקדימי? המזכה לעובר קנה. בן אדם, אבא, או מי שלא יהיה, מרגיש שימיו ספורים, והוא רוצה לזכות נכס מסוים לתינוק שברחם אשתו. אבל הוא עוד עובר, לא תינוק, עובר, בתוך הרחם. אפשר לקחת שליח מן אפוטרופוס כזה, ואומר, אני מזכה אותך בשביל העובר. כמו זכין לאדם שלא בפניו. היות וזה פסק דין תקדימי, לזכות לאדם שעוד לא בא לעולם, יש כלל אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. פה הוא הולך להקנות דבר שבא לעולם, אבל למישהו שעוד לא בא לעולם. אז בשביל זה הוא אמר לו, תביא לי עשרה שישמעו את פסק הדין שלי. הלכה היא במקרה לא ככה. והלכתה מסיימת הגמרא, המזכה לעובר לא קנה. אבל זה רק הבאנו כדוגמה, שמואל היה אב בית דין בנהרדעא, שהוא הבין שאם רוצים לפרסם פסק דין חשוב, אוספים עשרה. לכן אומר רבי אבאו, הפסוק הזה שהבאתם מבועז ורות, זה לא היה בשביל ללמוד שצריך מניין לחופה, כי בשביל מניין לא צריך זקנים, צריך 10 ילדים בני 13 ויום, זה מספיק. למה הוא אסף זקנים? כי הוא רצה לנצל לפרסום המילתא פסק הלכה מפורסם. מותר לי להתחתן עם רות המואביה? התשובה הייתה, כן, מואבי אסור, מואבית מותרת.